נשמע? מה שלומך, עידן? בסדר, אנחנו מתחילים את הפודקאסט.
ערב טוב, מה שלומך? שלום לירון.
שלום, שלום.
אנחנו מאחלים לך הרבה בריאות.
כן, לירון בערך.
כן, בבטנך, ומאחלים לך לידה קלה.
תודה.
שנינו לא מבינים בזה, אבל אנחנו מחזקים את ידייך.
תודה.
ואת הגנך.
אז קודם כל, אנחנו כל הזמן מציגים את עצמנו, אז דוקטור עידן מיליצ'ר הוא סקסולוג, ואני נומרולוג, ויש לנו אורחת מעניינת, שנתנה לי תאריכי הלידה שלה, ויש לי מה להגיד, ואני ארים לך גם להנחתה, ויש לנו את איתמר, שמלווה אותנו תמיד, ודואג שהכל יהיה כמו שצריך, נכון?
אוקיי. אחד משמעית.
אז יאללה, אנחנו מתקדמים, אני רוצה להגיד לכם מה הולך להיות בתוכנית, אנחנו נדבר עם עידן מיליצ'ר, ונכניס כמובן את לירון לתוך העניין, כי אנחנו הולכים לדבר על מיניות, זוגיות אחרי הריון ואחרי לידה, ואני אוסיף בזמן ההיריון, כי זה מה שאני חשבתי שגם אפשר לדבר, אנחנו נדבר על יהודה לוי, אנשים כל הזמן שואלים מדוע יהודה לוי עוד לא התחתן עד עכשיו, אז יש את הראייה שלי, יכול להיות שאתה גם תאמר את הראייה שלך, מדובר על בחור יליד 1979, שכל הזמן הוא בזוגיות והוא נפרד, הוא בזוגיות ונפרד, מתחתן, נפרד, משהו פה קשור למשהו, וכמובן נענה לצופים ששאלו שאלות, ואני גם אשאל אותך, כמו שאתה אוהב שאלות. נכון? אתה
אוהב? בשמחה או באהבה? תלוי איזה שאלות אתה שואל אותי, אבל אני אתייחס לכל דבר.
אתה חושב שבתוכנית שלנו אנחנו כאן יכולים לדבר על פוליטיקה?
אני לא יודע מה זה, אז אני אענה לך בחמבר המכונן של חינדן דגודידם, אז
הבנתי אותך.
אני מקווה שהתשובה הזאת תספק אותך מבחינה
פוליטית. אם אתם לא הבנתם, זה היה ג'יבריש.
לא.
מה זה היה?
פרסית.
פרסית, יאללה. באמת, אתה יודע לדבר פרסית?
מנבחם בין המכונים זה אני רוצה ללכת הביתה, אם מדברים על פוליטיקה.
טוב, אז מה המוצאה שלך?
גרמני.
יפה. טוב.
יקה.
יקה, נו, בסדר. לפי הצבע אנחנו רואים. עכשיו, נו, הפכתי להיות אמסלם עכשיו. נכון? כמעט אמסלם, זה היה קטע. כמעט.
טוב.
יש לך רולקס? אתה רואה? אין לך רולקס בכלל. אז אתה היית בהפגנה? אנחנו צריכים לדבר על זה, ערב טוב.
מה שלומך?
אתה לא רוצה שנדבר על פוליטיקה, אבל אני חושב שאפשר לדבר קצת, כי גם, אתה יודע, מתחילים להשתגע. מה את אומרת, לירון, לא צודק?
על המצב?
ברור, מה?
כמובן.
ברור, מה? אבל עידן, לא...
אני אגיד לך מה שתמיד, ואני לא אהיה שמאלני, ואני לא אהיה ימני, אני אהיה רגיש ואנושי, וכמו שאני תמיד אומר, שיותר ממומחה למין, חשוב להיות רגיש למין האנושי. ואם היינו יותר רגישים, שמים פחות את האגו במרכז, ואם נעסוק גם בדת אגו בגימטריה 10,
נכון.
אם היינו שמים את זה בצד, היינו 10. נכון. אבל בגלל שכל אחד פה מרוכז בעיניו שלו ולא רגיש לזולתו.
אמרת אגו זה 10.
כן, כי אין הבדל בין... אמא של
אמסלם,
חייל שלנו, או אחד שנחשב כמחבל. אין הבדל בכאב שלה. והדרך היחידה, לנצח במלחמה, זה לא להתחיל אותה.
יפה. אבל אמרת אגו שזה 10. אגו זה האפס לא נחשב. אגו זה 1. זה אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, אני הקובע ואני מחליט, ואני לא אוהב להיות מספר 2. אז זה מאוד מעניין מה שאמרת עכשיו,
אז אני אשאר אפס כרגע.
לא, אז אתה נומרולוג בלי שתדע אפילו, נכון? טוב, אני רוצה להעלות פה שאלה, שיכול מאוד להיות שממנה גם אנחנו נדבר עם לירון, השאלה שאני קיבלתי, ובעצם... היא הייתה שאלה של אישה שעומדת בדילמה בין קריירה לבין מערכת זוגיות ומשפחתיות, והקריירה, היא מתחילה לזהות שהקריירה מתחיל, תפגע לה בזוגיות. כי בן הזוג שלה הוא גבר מאוד משפחתי כזה, שלא יכול, קשה לו שזוגתו חוזרת הביתה מאוחר, הוא רגיל לאימא שמבשלת וכו', ומאוד קשה לו, והיא אומרת לו שהוא פרימיטיבי, ואני בעצם תכף יסביר מה קורה פה, והם כבר עולים על סרטון בעקבות זה שהיא רוצה להיות קריסטית ולא קריסטית ברמה של פסיכולוגית, קליניקה מהבית וכו'. היא אשת עסקים שפתחה לעצמה איזשהו עסק מאוד גדול בתחום הקוסמטיקה, והיא נורא נורא מצליחה, והנה היא הולכת לפרק את הזוגיות שלה, והם על סף גירושין. אז מה אני בעצם אומר? אז קודם כל, אני אומר שזוגיות זה ויתור. הבחורה היא באמת קריירתית, כל המספרים שלה הם מספרי קריירה, ובאמת זה נכון בשבילה לעבוד בעיסוקי נשים וכו', יש לה פוטנציאל לכסף, והגבר שלה הוא מלא במספרי 6, הוא 3/3/1974, זה 3-3-3, שבעצם אין שם שום אלמנט של חומריות, אלא רק משפחתיות, 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 בית ומשפחה, והיא באופן עקרוני התחתנה איתו עם חוזה של בחור שבא ואמר שהוא למד מנהל עסקים וכו', והיא חשבה שלמעשה, בגלל שיש לה ראייה חומרית, שהוא יהיה הגבר המפרנס העיקרי, בעל המעמד הכוח וכו', והיא באמת ישבה בבית תקופה מסוימת, ומה שקרה, הוא לא. הוא לא, והוא נכנס לעירייה, והוא מאוד מאוד פשוט שם, והוא עוסק במשהו בעירייה של מזכורת לא מי יודע מה, ובגיל הבינה שלה, בין 36-42, הגברת פתחה עסק. הוא התחיל לריב איתה, מה פתאום, את לא בבית ולא זה, והיא אומרת לו, אבל אני צריכה כסף ואני רוצה לעשות כסף, והיום הם מתגרשים. אז כשאמרתי לה, תראי, הוויתור שאת צריכה לעשות זה לסגור את העסק ולהיות עם בן הזוג. אז היא אומרת, אני לא אעשה את הוויתור הזה. אז אמרתי, אם הוא היה פה, אז אני הייתי אומר לו, תשמע, בוא תכנס איתה לעסק, ותעבדו ביחד. אז היא תהיה גם איתך וגם תוכלו לעשות, הילדים, כי זה עסק משפחתי. אז היא אמרה, אם תגיד לו את זה, הוא יגיד בשום פנים ואופן לא, הוא רוצה שאני אהיה מורה, שאני אהיה גננת, וזהו. ופה אמרתי, אני לא יכול לעזור לכם, כי אין ויתור יותר במערכת הזוגית הזו, ותהיו נחמדים אחד לשנייה, ותסיימו את זה יפה. זה בדיוק המצב. איך אתה היית מגיב לסיטואציה שאף צד לא מוכן לוותר, וכל אחד עכשיו, אמרת לפני דקה אגו, זה לא אגו, כל אחד עכשיו, תקוע ברצונות של תת המודע, היא שהיא זקוקה להרבה מאוד כסף, והוא שמחפש בית ומשפחה. והחוזה בהתחלה כשהם התחתנו, היה שהוא שידר לה שהוא יכול להיות איש עסקים.
החוזה של כולנו לאורך זוגיותינו משתנה.
נכון.
ולכן...
אבל לא לכולם, אגב. יש אנשים שהרבה זמן הם באותו עיסוק.
נכון, אבל יש דברים אחרים לאורך הזוגיות, עם הריון ולידה,
ילדים, נכון.
ושינוי מקום מגורים, וכו' וכו', מחלה, הורים, יש המון מרכיבים, סדר וניקיון, חינוך ילדים, יש המון מרכיבים שלאורך הזוגיות משתנים. החוכמה והעבודה הכי קשה, אבל הכי נכונה, לעבוד בחברה בעם, שקוראים לה זוגיות, זה אחרי הירח דבש, להכיר את השוני, ללמוד את השוני, ללמוד איך לקבל את השוני אצל השני, וללמוד מה אנחנו יכולים, מעבר לקבלת השוני, לבקש מהשני שילך לקראתנו. ואם דיברת על ויתור, אז אני אעשה משהו מאוד יפה ונחמד. הנה, הנעל שלי על השולחן, אשתי לא תרשה לי לשים אותה, אבל הנה אתה רואה פה שני שרוכים ששומרים על האורך שלהם. שהשרוכים שומרים על האורך שלהם, הנעל לא תחזיק על הרגל. אם אנחנו רוצים שהנעל תחזיק, אנחנו יוצרים קשר. כשאנחנו יוצרים את הקשר, כל שרוך מוותר על האורך. וזו המשמעות של קשר. ויתור. הליכה איש לקראת ראותו. גם לירון, שיושבת כאן מולנו, לא יודעת איך ומה היא תהיה בפסח. היא תעבור מחירות לעבדות, אל מול הדבר הכי יקר שיבוא מבטנה, ועדיין היא לא יודעת ולא מכירה את עצמה, שלא לדבר על בן זוגה, שיהיה חשוב שירקוד על פי צעדיה, ועל זה שיעיר אותם 24/7.
שמע, זה יפה, אבל אם באה אליי בחורה, בגיל 41, שכל השלבים שאתה אמרת, כבר התרחשו, והקשרים וכל מה שזה. והיא אמרה לי משפט כמו, אני ישבתי בבית, כי היה לו טוב, עשיתי את הוויתור, ישבתי בבית, גידלתי את הילדים כמו שהוא רצה, ואני ציפיתי שהוא יהיה באמת הבן אדם והמפרנס העיקרי, ומה שעניין אותו זה לקבל משכורת של 8,000 שקל, וזה הספיק לו, ולי זה לא מספיק. והיום בגיל 41, שאני פתחתי עסק, הוא לא מפרגן לי, אז בעצם זהו, זה לא עכשיו, אתה יודע, קשר, ותשבו עם עצמכם. אנחנו נמצאים עכשיו במצב שזהו, מה אומרים? אז אני אמרתי שאם אין ויתור, והעיתוי שלהם הוא שנת שינויים, אז הם הולכים כנראה לשינוי בעיקרון שלילי, כי הבית מתפרק.
אז אני עוסק במספרים אחרים, כן. שקשורים בנפש.
אז עכשיו, כבר היה הכל, אז מה? תגיד לה לסגור את העסק?
היה הכל.
שהיא תסגור את העסק?
היה הכל, פרט אולי, אלא אם כן תתקן אותי, לדבר אחד. אתה יודע, שיש לי בעיה ברגל, אני פונה לאורתופד כדי שיטפל בי. לא אומר, זהו, יאללה, אני מוריד את הרגל. וכשיש לי בעיה בזוגיות...
אני הולך לטפל זוגי.
אני הולך לטיפול, פונה לטיפול לבעל מקצוע, ביחד או לחוד, כדי לדעת אם להוריד את הרגל או לא.
טוב, אז אני אתן לך את הנתון שחסר לך. היא הלכה לייעוץ זוגי, הם הלכו לייעוץ זוגי, ובייעוץ זוגי הוא אמר, זה מה אני רוצה, אני רוצה אישה בבית, ולא אישה קאריסטית. היא אמרה, אני רוצה גבר שיביא את הפרנסה, כי לא מספיק לי הכסף, לי ולילדים שלי, והיועץ אמר להם, רבותיי, אני לא יכול לעזור לכם, תלכו לדרככם.
יפה, אז אתה יודע, אתמול ישבה אצלי לירון, ואמרה לי שהיא הייתה אצל משה, והוא חרה של מטפל זוגי. אתה יודע מה אמרתי לה? איזה קטע, עכשיו אצל משה יושב מישהו שהיה אצלי, ואומר למשה את אותו דבר עליי.
היא לא אמרה שהוא חרה.
בעברית יותר פשוטה, מטפל, בלי לפגוע בו. זה מהמקום, אם הוא היה מתמחה שלי, הייתי אומר לו, אחרי שאתה רואה את שניהם, ושומע את מלחמת העולם שביניהם, אתה אמור להזמין ולזמן כל אחד בגפו, כדי לראות מה ואיך כל אחד לוקח אחריות.
מאוד יכול להיות.
כי הם לא סתם, לא ניכנס לפוליטיקה, בגלל שהרבי מחייב אותם. הייתה שם אהבה, הייתה שם קרבה, הייתה שם אינטימיות שכלית, רגשית וגופנית, ולכן חשוב, אלא אם כן זה סגור ב-100%, אם יש אחוז אחד של צ'אנס, חשוב לתת, כי לפי מה שאתה אומר, שוקי,
כן.
זוג כזה, אני משער, לא מכיר אותם, מן הראוי, גם אני שאני אהיה מקצועי, גם בפרידה יהיו מלחמות עולם.
ברור.
כי מה, הוא לא זה, אני רוצה 8,000 שקל מזונות, עשיתי לו 3 ילדים.
נכון, היא תדרוש כסף, כי היא רוצה כסף.
אבל אין לי כסף.
אוקיי, okay, בסדר.
וכולי אז... וכולי, לא ניכנס לזה. ולא, אני רואה כבר הבחורה פה מולנו, נושמת עמוק ורצות לה הצגות וסרטים בראש.
כי יש סיכוי, יש סיכוי שלירון באיזושהי צורה מבינה מה קרה שם, כי בכל, אני לא אומר שהגבר שלה לא מפרגן, אני העליתי את השאלה הזו שהייתה ופגשתי אותה, כי אני הולך להתקיל גם את לירון בעניין. אז אנחנו נעבור ללירון ונדסקס שלושתנו.
באהבה.
לירון נתנה לי תאריך הלידה שלה, והתאריך לידה הוא 12 למרץ 1993. 12 זה 3, ומרץ זה 3. זה אלמנט יצירתי מאוד מאוד גבוה, ובאמת תחום היצירה. 4 זה מבנים וקרקעות, ואני רוצה להגיד לך, שאת אמרת לי שאת עוסקת בתחום, את אדריכלות ועיצוב פנים, את במקצוע הכי, הכי נכון שלך. זאת אומרת, לא הייתי יכול לכוון אותך אחרת. ואת אמורה להצליח, והסך הכל תאריך לידה שלך זה אחד, זה אומר שאת צריכה להיות או עצמאית או מנהלת. כאילו, את לא מאלה שאוהבים שיגידו למה לעשות. אבל חברי 3 עם 3, זה נותן לנו 6. אני מסביר את זה מבחינה שאנשים מקשיבים. 6 זה משפחתיות. אם היית באה אליי, נאמר, בגיל צעיר, ואת אומרת, אני הולכת ללמוד אדריכלות עיצוב פנים, הייתי אומר לך, זה יפה, אבל נתראה אחרי הלידה הראשונה. כי ברגע שאת ילדת את הילד, בעיקרון, את הופכת להיות יותר משפחתית ופחות קרייריסטית. זאת אומרת, הקונפליקט מתחיל להיות, האם אני אעבוד מהבית, או האם אני אצא החוצה, כי אז הגיע הילד. אצל בן הזוג שלך יש משהו מאוד מעניין, מדובר על בחור שהוא צריך להיות באמת או איש צבא, משטרה, חוק רשויות, או כספים ועסקים, עסקי משפחה, זאת אומרת עסק משפחתי, להביא שני ילדים, אבל פה אני רוצה לשאול אותך שאלה, שני ילדים וגלגול זה משהו קצת מיסטי, ועוד שנייה אני מעביר. החיבור ביניכם הוא כזה, שאתם הייתם אמורים להביא, אתם אני אומר לכם, לכו תביאו שני ילדים, שמישהו שהלך לעולמו טרם זמנו. זאת אומרת, או בצד שלך, או בצד שלו. זאת אומרת, אם זה עד סבא וסבתא, עד דור שלישי, אם ההורים בחיים שיהיו בריאים עד 120, אז זה לא הם, אז מישהו מההורים. אז את אמורה היית להביא קודם כל שני ילדים. כמה ילדים יש לך?
אחד בבטן.
אחד בבטן. אז זה אומר שעכשיו אני מחכה לילד הבא. נכון? עכשיו אחרי הלידה, אנחנו ניפגש ונראה את ה... עכשיו יש התפתחות שהאם כדאי לי לעבוד מהבית או בחוץ, כי הנה את הופכת להיות אמא. ההורים שלו בחיים?
כן.
ההורים שלך בחיים?
כן.
מי מההורים איבד אבא או אמא? בגיל צעיר יחסית.
אנחנו, כאילו, אמא שלי.
באיזה גיל?
נניח לפני 30 שנה.
בדיוק. זאת אומרת, אם את גדלת בתוך בית של אמא יתומה מהם. נכון? אמרת, אמא איבדה את אמא, את אבא.
את אבא.
את אבא. אז באופן עקרוני, את צריכה להביא בן. זאת אומרת, שהבן זה אמור להיות אבא של אמא שלך. זה החיבור, ולכן יהיה ביניהם קשר מדהים, ותמיד את צריכה לדאוג שהקשר הזה לא יתנתק לעולם. זה החלק המיסטי של המערכת, ואני רק רוצה לדעת מה עיסוקיו של בן הזוג.
הוא מנהל פרויקט בחברת אירונאוטיקס. זה רחפנים.
אוקיי, אז הם עובדים עם צבא, עם רשויות, נכון? כי לא אמרנו צבא, משטרה וחוק וכו'. כן. אז הוא יכול לעלות, אבל זה גם בחור שיכול להיות עצמאי. עכשיו, הוא טיפוס משפחתי?
כן.
חשוב לו משפחה? חשוב לו שבת הזוג שלו גם תתאים את עצמה קצת לסדרי עדיפות משפחה? או חשוב לך?
כן.
את בתוך דילמה מסוימת עכשיו? איפה לעשות את העסק? האם לעבוד מתוך הבית או בחוץ? או שהדילמה הזו כבר פתרת אותה?
כמו שאמרת בהתחלה, מערכת יחסים זה ויתור, ואנחנו 9 שנים יוצאים ביחד, ותמיד זה היה איפשהו שאני זאתי שמבטרת, ועכשיו שהקמתי את הסטודיו בעצם, והוא התחיל לעבוד, אז באמת זה כמו שאתה אומר, זאת תהיה הדילמה, מאיפה לעבוד ואיך לחבר.
אבל את מודעת לדילמה הזו. עכשיו כן. הסטודיו בחוץ?
לא, בתוך הבית, אבל אני עובדת גם בחוץ.
הנה, כבר סידרת את העניין. עבודה יש. מתוך הבית. זה זה. עכשיו הבית, טוב שהוא יהיה בית קרקע.
כן.
זה מאוד חשוב. עכשיו הנה. הנה זוגיות מול העיניים שלנו, שיכולה להתנהל בצורה מאוד מאוד טובה, כי מה שעושה לירון, היא אומרת, אני כן קרייריסטית, מה שהיא לא עשתה, זה שהיא ויתרה לחלוטין על הקריירות שלה. והיא רק נשארה בבית. ואת בעצם בעיסוק שלך, עובדת מהבית, ולכן את ילדית הילד, ואת גם תוכלי להיות בשביל הילד וגם בשביל העבודה, ושתצטרכי לצאת, תמיד יהיה אפשר. וזה לא שאת שמה במקום העבודה, והתינוק נמצא בבית. אז הנה פתרת את הבעיה. זאת מבחינתי כבר זוגיות מאוזנת. הזוגיות המאוזנת באה ואומרת, שיחקת אותה. אז כאן אין לי הרבה מה להגיד. השאלה אם בתוך השיחה הזו, אתה יכול להגיד משהו.
חוץ מלמזוג ללירון מים, כדי שאני רואה את פניה, אז אני אגיד
מה פניה אומרים לך מבחינת שפת הגוף אחרי ששוחחתי איתה על זה.
אני רואה את פניה המאדימות ואני חושב שצריך לתת לה מים עם קשר ובלי קשר. תודה. יש פה זוג שהיא סומכת עליו, הייתי שואל אותה, אבל מתוך מה שחוויתי אותה, הוויתור שהיא עשתה, בתשע השנים האחרונות,
מאוד חשוב.
לא נעשה ממקום של תסכול, של ביטול עצמי, אלא ממקום של אהבה ואכפתיות, וויתור מתוך זה שקף ידה, על גבו של בן זוגה, מה שמו?
בר.
על גבו של בר, וכרגע שהם לא יתברברו בשטח, בר יחבק אותה לנצח וייתן לה לעשות הרבה בבית יחד אתה, עם מי שיבוא.
אז אתה לעולם. אומר, אז אתה אומר שהוויתור שהיא עשתה הוא ויתור בכן אני משפחתית, אבל אני ממשיכה ללמוד ולפתח את העיסוק שלי.
נכון, לא
ממקום. לא כמו האיש שעשתה ממש ויתור, ואז זה קרה אותה לגדול.
לא, הזמן שאני בעצם ויתרתי, שהוא גם יש לו חלק מאוד גדול, למדתי 4 שנים, זו תקופה ארוכה, והוא היה שם לתמוך ולעזור, ותמיד היה ללכת להיות עצמאית, ללכת להיות שכירה, והוא ידע שאני עצמאית, ואני צריכה פשוט ללכת קדימה ולא לעצור, כי זה ריצת מרתון לאורך שנים, וזה ממש לא היה מתסכול.
ומתוך זה... מה שאת אומרת, אני יודע שאם עכשיו את מתקשרת לבר, 5 דקות הוא פה.
אם אני אומרת לו, כן.
כמובן.
הוא יבוא לקחת אותי מכל מקום.
את יודעת שבר הוא גבר שנקרא גבר רחם אם? גבר רחם אם זה גבר שמחובר לרחם אמו. מוכר לך? הסיטואציה הזו שנקראת, זאת אומרת, צריך לשאול אותו איך הקשר שלך עם אמא שלך. הוא צריך אישה שהיא תהיה גם רחמית. רחמית זה אומרת מכילה ואימאית. אז השאלה אם את כן מכירה את התכונה הזו אצלו.
כן.
אז מה הקשר שלו עם אמא שלו? איך הקשר? מה אמא שלו עוסקת?
אמא שלו עובדת, היא גם מעצבת, אבל במשביר.
זאת אומרת, היא דומה מאוד לאשתו. מעצבת.
כן.
זה, אפשר זה, להגיד. זה מסביר משהו.
יכול להיות.
שהוא לוקח את האישה, שמאוד דומה, אתה בטח תדע להסביר את זה, שמאוד דומה גם בעיסוקיה.
כן.
אז את דיברת איתו על, על אמא שלו? קצת?
כאילו, לפני את... כן?
בכלל, בשיחות, אמא שלו נכנסה, איך אמא שלו קיבלה אותך.
קיבלו אותי בסדר גמור.
בסדר גמור.
כן, בסדר, כאילו, אתה יודע, זה לא...
כן.
אני לא. מתחתנת עם בר.
כן, נורא מעניין אותי לשאול את זה, כי אני תכף אשאל את עידן. גבר רחם אם, מאוד חשוב לו...
הוא מאוד משפחתי.
בדיוק. אז מאוד חשוב, זה משפחתי אמרנו כבר, כן, סיכמנו.
כן.
מאוד מאוד חשוב לו... דעות הוריו. זאת אומרת, מאוד חשוב לו מה אמא שלו תגיד על הבת זוג שלו. יצא לכם לדבר על זה?
כן, והיו גם כמה דברים בדרך שהיינו צריכים לעבור.
אבל, אז אני נוגע במשהו.
כן, אבל הכל בסדר. אני ובר זה זוגיות של לא מישהו אומר והשני שותק, אנחנו דווקא מנהלים דו שיח.
יש לא מעט מחקרים ומאמרים, ש... ככותרת, אני אגיד, בין הפטיש לסדנית, או בין...
עם החמה?
בין האישה לחמה.
כן,
אותו גבר נמצא בין אמו לבין אשתו, וצריך לדעת, אפרופו גבר רחמי, לחתוך את חבל הטבור מאמו, ולהתחבר לזוגתו.
אתה שמעת שהיא אמרה, היו לנו כמה דברים בדרך.
וטוב שהיו כמה דברים בדרך. בוא נבין שזוגיות היא לא מושלמת, והיא לא בלי אי הסכמות ואי הבנות וכו'. מתוך מה שלירון מביאה לפה, האי הבנות האלה עובדו באלף ובעין, בצורה נעימה, בצורה בוגרת, בצורה רגישה, כדי שהיא תהפוך לאימא נגישה.
נכון, אתה יודע, אתה אמרת לירון משהו, ואתה לא נומרולוג, אבל כנראה אתה אדם עם אינטואיציה, כי אתה יליד 17 בחודש, לא? 17 אתה הייתי?
17 ועוד 7, אז אתה גצא 17 ו7, אני יליד 24.
אה, סליחה, אני מתנצל.
לא,
אבל איפה
בסדר.
השבע, באיזה חודש זה היה? אני זוכר שהיה לך את השבע בשבע.
בתוכנית בידור, מה כמה מה השבע.
טוב, יש לך אינטואיציה, בסדר, חשבתי, אני זכרתי, כן. אז יש לך אינטואיציה, כי למה? כי אם יש משהו שמאפיין גם את לירון וגם את בר, זה רגישות. זאת אומרת, יש בך, אמרת לי 12, נכון? 12, והוא 20 ו. המספר 2 הוא מספר שמאפיין אדם רגיש. אדם שיש לו יכולת הכלה, עד גבול מסוים אבל, כן? זה לא... כי עובר רגש לפעמים... אז מי מביניכם היותר רגיש, אם היית מגדירה?
עד היום דנים על זה.
הוא יגיד אני והיא תגיד אני.
נכון, אז שניכם.
כן.
שניכם מאוד רגישים. אז זה בדיוק מה שאתה עכשיו לפני דקה אמרת, רגש והכלה. זאת אומרת, אם הם הגיעו למצב של אמא כשווה, שהוא רגיש והיא מכילה אותו, והיא רגישה והוא מכיל אותה, זה מתוך אותם תכונות שיש להם.
יפה,
אבל אם אדם נולד בראשון לראשון, הוא לא היה מסתדר, אתה יודע? כי ראשון לראשון זה אנשים שלא, אין להם רגש, אין להם שתיים, אלא, אתה למשל, 24 בחודש.
נכון.
כפר עליך, אתה רגש.
נכון.
אתה, נו, ואתה, אתה כל הזמן מדבר איתנו כאן על רגש.
נכון.
אז הנה ההוכחה.
אם נהיה רגישים מטאפורית, אז חשוב לי שלירון תצא מפה,
כן.
עם המטאפורה של השרשרת. אם יש לנו שרשרת, שכל חוליה בשרשרת יכולה להרים 10 קילו, ויש חוליה אחת בשרשרת הזו שיכולה להרים רק 5 קילו, לא נתלה משקולת של יותר מ5 קילו כדי שהשרשרת לא תיקרה. בתוך הזוגיות שלנו, כל אחד מאיתנו בסיטואציה כזו או אחרת, הוא השרשרת החלשה, לא במובן ערכי, שיפוטי, אלא במובן הרגשי שצריך לתת לו את תשומת לב. אם היום בערב אני אלך עם זוגתי למשפחתה, והיא תגיד לי, אל תלך עם החולצה הזאת, שים חולצה עם כפתורים וזה, אני לא אגיד לה, יאללה, מה הסיפור שלך? כי היא החוליה שצריך להיות רגישים אליה, כי הולכים למשפחתה. ואז אני אתאים את עצמי אליה. אם הולכים למשפחתי, אני אלך עם נעלי אצבע, ואני אגיד, זה משפחה שלי, והיא תקבל אותי שאני הולך עם נעלי אצבע.
ואז תגיע
וכולי.
אלא, ואם אמא שלי הייתה אמא שלך, ואתה היית הולך עם נעלי אצבע, אתה היית חוזר עם עקבים. אני כבר אומר. אמא שלי, אין מצב שאני אבוא אליה עם נעלי אצבע וזוגתי.
יש לי שתי, יש לי שתי תשובות להגיד, עכשיו אני מבין את התהליך שאתה עובר. אך נהניתי.
על מה שדיברנו.
והתשובה, התשובה השנייה, היא מהמקום שבו נהיה... כמו שנהיה רגישים לזוגתנו, ותכף אני אתייחס למה שאמרת מקודם, חשוב גם עם השנים שנהיה רגישים לאימנו ולאבינו. כי, שוב, אני אומר עם חיוך, היא בהיריון, וזה, אני אגיד את החיתול, שאנחנו החלפנו לילדינו לפני איקס שנים, עוד איקס שנים, הבנתם את העניינים.
נחליף את החיתול להורים שלנו.
לגופו של עניין, אני כן. לא כל כך מסכים עם פרויד, אבל שהוא אמר שבאופן לא מודע, אנחנו בוחרים מישהו בדמות אימא שלנו, בדמות אבא שלנו, באופן לא מודע.
אתה צודק, אבל...
אני יותר מאמין שאנחנו בוחרים מישהי כזו או אחרת, וההתנהגות שלנו מוציאה ממנה את האימא שלנו שבתוכה. לא באופן לא מודע, אלא בהתנהגות, אלא אם כן נשנה, אז הוא שתהיה לצידנו, תהיה שונה מאימנו.
תראה, אני מדבר מספרים, ואתה אמרת, אני מבין בפרויד, אבל לא כל כך מסכים איתו. אז אני מסכים איתך, ולמה? כי יש גברים, שאין להם את המספרים שאני אגיד, גבר רחם הם, ואני לא אגיד לו גבר רחם הם, והוא לא יבחר את האישה כמו שאימא שלו. הבחור שלה הוא גבר רחם הם בעקבות המספרים, והוא תמיד יבחר אישה כמו אימא שלו. זאת אומרת, יש כל... טיפוסים, נו, אתה
הוא
מאמין...
הוא עכשיו סימס לי שהוא לא תמיד יבחר אישה כמו אימא שלו, הוא בחר אחת וזהו.
לא, זה כן, סליחה. התכוונתי, אם הוא היה עומד ובוחר עכשיו נשים, הוא היה בוחר רק מי שכמו אימא שלו. עכשיו הוא יכול להגיד, איזה שטויות הם מדברים, אני מסתם לי מהשאלה. מן הכל השטויות שהם מדברים עכשיו, אימא שלי, אימא שלי, מה פתאום, איזה שטויות. ואז אנחנו נגיד לו, הכל בתת מודע.
כן, אבל הקטע בינינו, שאלת איך הכרנו.
או, רגע, רגע, חכי, תרשי. תגידי לירון.
איך הכרתם?
אני רוצה לשאול אתכם שאלה, כן, איך הכרתם?
זהו, לא היה צריך...
זה המתראיינת.
הוא לא היה צריך לבחור.
כן.
לא היו כמה, והוא היה צריך לבחור.
זה מנטורי.
זה החבר הכי טוב שלו, אני עבדתי אצלו, והוא חיבר בינינו.
החבר הכי טוב שלו, שאת עבדת אצלו, חיבר, ומה החבר הכי טוב שלו עסק?
אני לפני כן הייתי מאפרת.
וואי, כל היצירה הזו, וכל הנשיות הזו, וכל הרגש, הוביל אותך גם בהתחלה לאיפור.
כן, אני עסקתי באיפור מקצועי, עבדתי בחנות איפור, וזאת הייתה החנות של החבר הכי טוב שלו.
איפור פנים, ועכשיו היא עוסקת בעיצוב פנים.
תגידי, אתה תאהב עכשיו את השאלה, אני שנייה, אני עוצר אותך. תקשיב, אתה תאהב, לא, רגע, בעצם אני לא בטוח. תגידי, יש סיכוי שהחבר הכי טוב שלו אהב אותך? או חשב שאת יכולה? הוא לא נשוי.
אתה מרשה לי להיות ציני, שוקי?
אז הוא לא היה נשוי.
לא.
רגע, אל תהיה, חכה, 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 חכה. מה? טוב.
לא, הוא ישר, הוא עשה בינינו את הקליק.
אתה מרשה לי להיות ציני?
הוא לא הצליח לו איתך, אז הוא אמר פחות שתהיה קרובה דרך החבר. בסדר, כן.
אנחנו נדע את זה אם היא תגיד לנו את התאריך לידה של החבר.
נכון.
יפה.
לא, אבל מה אתה אומר?
אני אומר שיש אפשרות שמה שאתה אמרת נכון, שהחבר חשב להתחיל עם לירון, אני צריך, אני יושב פה, אני גם צריך להחמיא ללירון, שהחבר רצה אותה, אבל הרגיש שזה לא זה, או לחילופין, יש גם אפשרות שהחבר מאוד אוהב את בר, מאוד מכיר את בר, והריח,
זאת הסיטואציה.
של אירון בר יכולים להיות אקבר.
זאת הסיטואציה, אני אומרת לך, הוא עשה חיבור מדהים.
בסדר, הוא גם וגם. למה שלא נגיד גם וגם?
אפשר?
גם הוא נורא, הוא רצה, ראה שזה לא יעבוד.
הוא סימס לי עכשיו, הוא סימס לי החבר עכשיו, שאתה צודק, מאוד מאוד אהבתי, ועדיין אוהבת לירון, אני אוהב אותה כאדם, לא כבת זוג.
עכשיו כבר לא, עכשיו אתה לא יכול, אח שלי. זהו, עבוד לך. זה יפה, אבל כל ההיכרות הזו.
כן.
אתה יודע, היום, או שגם את לירון,
ככה
היום...
ככה גם אני דרך אגב הכרתי את זוגתי.
נו, בסדר, אתה של פעם, עזוב עכשיו אתה עם השטויות שלך.
מודה לך בשם זה... הצוות והנהלה.
זה...
חברה שהייתה חברה שלי, אמרה לי, בוא אני אכיר לך.
חברה שהייתה חברה שלך?
לא בת זוג. ידידה.
לא, אבל בסדר, אבל אנחנו של פעם. לא היה ג'יידטים, מיידטים. זה תקופת הג'יידט וכל האתרים, והנה אצלה זה עבד... כמו שכתוב בספר.
אלפה, בטא, טיק טוק, חרטגרם,
כן, חרטגרם, לא יודע.
פייקבוק.
לא, לא. כל האתרים האלה שאתה יודע, אני שמעתי בחדשות, זאת אומרת, שמעתי את פסיכולוגית שדיברה, שעשו סטטיסטיקה, ורק 3% בכל האתרים מצאו בני זוג ובנות זוג. 3%, זה מיליונים שם.
ייתכן, ונכון, וגם האתרים האלה מביאים להרבה פרדות לצערנו.
נכון.
מרוב העצה
והביקוש
נשארים בלי קשר אמיתי, ותמיד אנחנו מסובבים את עינינו ואת זה, ואופ, אופ, אופ, אופ. יחד עם זאת, בוא, אם זה אכן 3%, בוא נשמח שזה גם 3%, אבל לא נוותר על ה-97% האחרים שיכולים להכיר לנו באופנים שונים.
אז אתה יודע שעוד מעט, יותר מאוחר, עוד אני רוצה, לירון כאן, אנחנו נדבר גם על מיניות, ואחרי הריון, ועם הזוגיות והכל, אז יש איזשהו סלב, שקוראים לו יהודה לוי, שפשוט הבן אדם לא מצליח לייצר מערכת זוגית, ולא מתחתן, ונשאלת השאלה, למה זה קורה? אז בגלל הדור, בגלל כל מה שאמרת, בגלל השפע הזה, בגלל העצה, תכף אני אגיד את זה בראייתי, ואם תרצה, אז כמובן תמיד אתה, יש לך את הדעה המקצועית שלך, ולכן אנחנו בזוגיות טובה שנינו, נכון?
לך תפני מדיח.
תגיד כמה זמן אנחנו מכירים? 20, נכון? 20 שנה.
20 שנה.
פי הרבי. 20 שנה. אני לא עוזב אותו. הוא נפרד מני כמה פעמים, אבל שתראה.
אין לי תשובה אינטליגנטית.
לא, אבל לאחרונה אתה חזרת אליי.
אפרופו יהודה לוי, בוא תבדוק מאיזה סיבה עזבתי אותך, תסתכל פנימה.
הסתכלתי וזיהיתי שזה היה פשוט, היה לך קשה מאוד ואתה החלטת, טוב, אוקיי.
לא לשידור.
לא לשידור. טוב, יש לי עוד משהו, עוד מעט אנחנו נמשיך לדבר איתך לירון, יש לי עוד שאלה של בחור שבעצם הוא לא היה בקשר עם אמא שלו, הרבה שנים, פשוט התנתק ממנה, לא דיבר איתה, לא כלום, יצר קשר עם בחורה, היא נכנסה להיריון, הוא טוען גניבת זרע, ואמרה לו, בא להתראות, ויש לו ילד. יש לו ילד, והוא בסוף זכה, ויש משמורת, והכל טוב ויפה, אבל הוא גר אצל אמא שלו, ואמא שלו עוזרת לו לטפל בילד, הוא יליד 5 ביולי 1979, לא מדובר על, סליחה, 72, מדובר על בחור מאוד בוגר, יש להם בן שנה וחצי, כמובן שאתה יודע, עשו בדיקת הבאות והכל, היא הייתה ממש יצאה בחורה על הפנים, והאימא תמכה בו, האימא שהוא לא דיבר איתה, תמכה בו, תמכה, 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 והקשר חודש, ואז היא באה, ואז הוא שואל אותי את השאלה הבאה. האם תהיה לי זוגיות, או האם אני פשוט נועדתי לחיות עם אמא שלי כל חיי, מעכשיו, כי אני מאוד אוהב את אמא שלי ולא רוצה לעזוב אותה, ולגדל ביחד את הילד שלנו. אפרופו גבר רחמם. במקרה שלו, בגלל שהוא 5 ביולי, ולא ראיתי את המספר הזה של גבר רחמם, ואז הבנתי בעצם למה הוא התנתק. עכשיו, התשובה שלי היא, הנתק היה, כי כנראה היה קשר כבר יותר מדי, אז היית אמור להתגרש מאמא שלך, אבל בתוך הנתק לא מצאת את הזוגיות שלך, וכן כתוב שהוא צריך להיות אבא לילדים, אז באיזושהי צורה היקום יצר את ההולדה הזו, חבל שזה בצורה כזו, אבל עדיין גם בדברים האלה יש אפשרות בחירה, לפי תאריך הלידה, אתה נמצא בתוך עיתוי של התחלות חדשות, וסביר מאוד להניח שזה רק זמני, הקשר הוא טוב, יישאר טוב, אבל כנראה כמו שידעת לצאת, וזה בין 5 ביולי, זה אנשים שהם צריכים ספייס מרחב מחייה, והם צריכים מדי פעם את הברק הזה להתנתק כדי להטעין מצברים, אז החלק הזה יגיע בסופו של דבר, כי זאת התכונה, זה הבילדין שלך, ואתה כן, כן, אתה כמובן שבאיזשהו שלב אתה תצטרך לנתק את הקשר עם אמא, וכמו שעידן אמר, לא לשכוח את אמא, שזה חלק מאוד חשוב, וזה, אני חושב שזה הייתה טעות כל הנתק הזה, אבל כנראה שזה הפסיכולוגי רגשי.
ויאמר לזכות אמו, שאמא
זה אמא.
בתוך האגו היא הייתה אחת ולא אפס, אני מכיר לא מעט אמאות שגם אחרי זה שמו איקס על הילד. אמאות ואבות, בואו לא נהיה...
אז הנה גבר שהוא לא רחם אם, ובכל זאת האמא הזאת שעשתה, אז לא, אתה לא תהיה, אבל לגבי זוגיות... אתה יודע, אליט 72, עם כל הקשיים וכל הזה, אז הנה, יש לנו פה את עידן, אני מזמין אותך, אתה יודע, אגב, אני סיכמתי איתך שאתה תשמע אותי, יש לך את עידן, תבוא לטיפול, נכון עידן? זה, אתה צריך לשבת איתו, ואתה לא, אתה יכול לתת לו תשובה? אתה יכול לתת לו תשובה ככה?
אני יכול לעזור לו, שהוא ייתן לעצמו תשובה, ומה לעשות או לא לעשות, כדי בזוגיות לחיות. אמרת דבר מאוד נכון, שדבר ראשון הוא אמור במרכאות להתגרש מאימו, כדי לבנות את זוגיותו.
גרש פעם שנייה.
ואולי גם להיות בזוגיות עם עצמו, לפני שהוא מוצא בת זוג, כי כנראה יש גם סכסוכים פנימיים.
יש, לא בעת.
אבל אלה הכותרות, בוא... בשונה מנומרולוגיה, כמו שאמרנו, הנומרולוגיה היא מיידית. הפסיכולוגיה היא תהליכית.
תהליכית, נכון.
לא שאני צריך לשבת מולו עכשיו 5 שנים,
לא,
לחסות את המשכנתא שלי, אבל כן מספר מפגשים, כדי להבין יחסו לאן.
טוב, אני רוצה לתת רגע ללירון, אני רוצה לדבר קצת על המקצוע שלך, על העיסוק שלך. אז את עכשיו מעצבת פנים, אדריכלית. אדריכלית או מעצבת?
הנדסאית אדריכלות.
יפה. לבתים פרטיים?
כן. בעצם יש לי זכות...
יודעת למה שאלתי בתים פרטיים?
למה?
לא התכוונתי לבתים פרטיים שאת הולכת לדירות, אלא וילות.
כן.
אני צודק?
אז זה מה שבאתי להגיד. למדתי בעצם, יש לי זכות חתימה לתכנן מבנה בין 4 קומות פלוס מרתף.
יפה.
והנישה שאני רוצה להתמקד בה זה באמת לתכנן וילות פרטיות, מאלף עטף.
תתלהב, נו.
אתה אלוף,
יופי, תתלהב, אתה יודע אבל למה?
אתה רואה שאני מתלהב, תסתכל, מתלהב.
לא, אבל אתם יודעים למה? כי אני אמרתי לך שבתוך מרכיב הגורל שלך יש בתים פרטיים, בית קרקע, ואת צריכה לגור בבית קרקע, וזה תת עמודה. אתה יודע, אריה, אתה אוהב מושגים, כאילו קשירות ונעליים הבאת.
מה זה, אתה התחלת עוד פעם עם הסד או מה זו?
לא, 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 אריה, הייתה לנו פרידה אחת בגלל זה, כן, אריה, אריה, לא יכול לחיות על העץ. הוא חייב על הקרקע, והוא צריך מערה גדולה. אז זהו, זה המצב.
ואנחנו לקראת תהליך גם מעבר של דירה, אז אנחנו...
בית קרקע.
בין הפנטאוז לקרקע.
קרקע. חד משמעית קרקע.
כי עכשיו אנחנו סנדוויץ'.
קרקע. תגידי לבן זוג שלך, שפה נאמר לך, קרקע זה בריאות ופרנסה, ושפע, וזוגיות טובה, כי האישה is האישה, כן? האישה זה איש ואי, והיא קובעת את מקום המגורים. רוב הבעלי חיים, האישה מסמנת והגבר חופר. אז אדוני היקר, את תקשיב לזוגתך איפה שהיא רוצה לגור, תגיד לאמן, איך שהיא רוצה לראית, תגיד לאמן, אל תתערב בביתה של האישה. חד משמעית, חוקי טבע. אז כתוב לך בית קרקע, ואני חושב שאת מאוד תצליחי. עכשיו, יש פה משהו מאוד סוציאלי. זה אומר שיש סיכוי שאם יבוא אלייך גוף, ויגיד לך פילנטרופית, שזה גוף של נוער בסיכון, לא, לא נוער, נוער בסיכון שיהיה ילדים אוטיסטים או משהו כזה, שתעצבי להם את המקום, כמו בית השנטי או משהו כזה, את תעשי את זה? יהיה לך קל לעשות את זה?
בטח. אני דווקא יואב לעשות את זה.
למה?
כי אחד מהסיבות שאני עושה את מה שאני עושה, זה בעצם על ידי תכנון נכון ועיצוב, אני מרפא נפש.
סוג של פנקשווה.
כן, זה ממש לרפא נפש של בן אדם, להביא אותו ממצב אחד למצב אחר. ואני לגמרי...
כי את רואה את זה, כאילו, זה מין שליחות כזו, זאת אומרת, את אומרת, אני רואה את הדבר הזה כשליחות, כי זה הייעוד שלי. כן. ובעצם שאני מעצבת לבן אדם את הבית, אני גם משוחחת, את משוחחת איתו לפני?
בטח, ואני גם מגשרת.
יפה, זאת אומרת, את חדר השינה, כדאי לכם ככה. ו...
בטח, אני מתכננת מאפס, ותמיד יש גם זוג, שכל אחד מושך לכיוון שלו. הוא רוצה ככה והיא רוצה ככה, אז אני צריכה גם לאחד ביניהם. אז אני איפשהו גם פסיכולוגית וגם מתכננת וגם מעצבת.
ויש לך יכולת אלתור ברמה מאוד גבוהה, תמיד יש לך פתרון, תמיד יש לך תשובה.
אפשר להגיד שכן. תמיד לטובת הלקוח.
זה החלק המטפל.
כן.
כן. אתה יודע, לפעמים בזוגיות יש כזה דבר שפתאום אתה שומע את הבן זוג אומר, את לא חייבת לתת לי תשובה לכל דבר. ואז אני אומר, היא כן חייבת, כי זה... זה הכלי שלה, כאילו היא מסבירה, יש לה יכולת אלתור, אז זה יכולת האלתור שאליו אני מתכוון, אז אם לפעמים לבר זה בורח, אז תגידי, את פרפקציוניסטית?
כן.
את רואה את הפרטים הקטנים?
ברמה חולנית.
חולנית, כן, לפעמים. אני אגיד לך למה אני שואל, זה אפשרי להיכנס אלייך למטבח ולאכול שזיף מטפטף?
כן. רק אם אתה תעביר סמרטוט אחת.
או שעדיף שלא תיכנס, כדי שלא תעביר את הסמרטוט.
לא, לא ברמה כזאת, לא ברמה כזאת.
אבל את מכירה את זה, נכון, תודי?
כן, אני לא.
למה את צוחקת עכשיו?
כי זה מצחיק, כי אני מארחת את המשפחה שלי, ואת אחותי וזה, אז הם בלחץ ממני.
הבנת?
כן.
אז זה מה שאת... אז זה לא טעות.
אם יורשה
כן,
לי.
כן, אבל לא, זה לא בקטע רע.
לא קטע כאילו... רע. אנחנו אמרנו קטע רע. אני אמרתי, הנה משהו.
כאילו יש ברבריסטים, שאתה יודע, כאילו... צריך...
יש ברבריסטים.
לירון.
לאט. טוב. לא צריך מהר לאכול את השזיף.
אני מפחד.
לירון, מעבר לזה שאני...
אני מפחד למזוג לעצמי.
מאוד מעריך את ה... אז אני אמזוג לך.
לא,
קודם כל אני אמזוג לה.
שהיא תגיד ברבריסטית, ברבריסט. מה, חסר לנו כוס, וואי, אתה לא רוצה? מה עושים?
לא, אני לא רוצה, ואתה מכיר אותי שאני יכול לשתות מזה.
תשתה, אתה תשתה מזה.
בסדר, תודה. לירון, מעבר לזה שאני רוצה לחזק את ידייך, ולתמוך בך על העשייה, ועל הרגישות מול מי שאת יושבת, מהמקום הפרפקציוניסטי, הדבר שלי הכי חשוב שתצאי מהפגישה הזו, זה שתהיי, ושוב מאחל לך לידה נעימה ובהצלחה, שתהיי good enough mother, not perfect mother, יש על זה הרבה ספרות, על good enough mother, כי כאם, קבלי את עצמך, על זה שגם, השזיף קצת יטפטף, ועוד דברים כאלה ואחרים, שתחייכי אליהם, ולא תיכנסי ללחצים ומתחים.
עזוב שהתינוק יעשה עליה את ה...
התינוק...
הוא יעשה עליה את הווקטה, יעשה פה פרוחה פרבה. הוא יעשה עליה את זה, היא כבר תהיה בסדר.
מחקרית, התינוק...
לא, מן, יש לנו 13 אחיינים. אני גידלתי אותם לפני שאני אגדל את החמוד שלי.
אז יש לך את זה.
והם פלטו עליי ושלשלו עליי ועשו עליי הכל.
הילד מותר, למבוגר לא.
לגופו של עניין, רק ש...
כן.
ידעו שתינוק שיונק, ילד הוא הברומטר הרגשי הכי רגיש שיש, התינוק שיונק מרגיש את המתח ואת הלחץ ביד נכון. של אמו שמחזיקה אותו.
או של אביו.
וזה
היום.
גורם לו...
היום זה
לינוק
גם אביב.
או לא לינוק. אני מדבר אביב. בזמן היניקה,
מה?
כי עדיין לא היה סטארט-אפ שאב יכול להעניק. אם הסטארט-אפ היה שאבא יכול להעניק,
רגע,
צר רגע. לי על הציניות.
רגע, מה עם גייז? גייז?
גייז נותנים לילד בקבוק. הם נו. לא מניקים, הם מאכילים.
ואז אין את התחושה?
אבל,
אין את התחושה?
אין דופש.
אבל זה אחרת. אבל יש... וגם לזה צריך לתת את הדעת.
אנחנו נדבר על זה, זה מאוד מעניין.
מתי שתגיד?
עוד מעט. עכשיו אנחנו נדבר על יהודה לוי, ואז אנחנו מדברים על מיניות, אחרי רעיון וזוגיות, וכמובן אתה תדבר עם לירון, כי לירון בתוך הסיטואציה. אז אני רוצה להגיד משהו על יהודה לוי. יהודה לוי יליד 29 ביוני 1979. לא מתחתן. לא מתחתן, לא מתחתן. ולמה? לכל גבר יש את ה... הצד הנקבי שלו, את האישה הנקבית שלו. ואם אנחנו שמים לב, יהודה לוי מתחתן עם נשים מוכרות, מפורסמות וכו', ויהודה לוי הוא גבר רחמן, מאוד מאוד משפחתי, שחשוב לו שזוגתו תהיה אם ילדיו. לא אשת קריירה. עכשיו, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, בבקשה, אני מוצא לי אנשות קריירה, התחתנתי עם זו, התחתנתי עם זו, בבקשה, ואף אחת מהם לא הצליחה להיות בת הזוג שלך. היא לא צריכה להיות בכלל מאזורי המשחק, בכלל, בשום פנים ואופן, היא צריכה להיות בכלל מהאזורים האחרים, האנונימיים לחלוטין, אישה שתתאים את עצמה לסדרי עדיפות משפחה, שתהיה קייריסטית אבל בעולם הטיפולי הדרכתי יותר, כן שתעבוד מהבית, לא שתעבוד איתו, כי הוא גבר קנאי סמוי. קנאי סמוי זה גבר שקצת קשה לו לראות את זוגתו מסתובבת בסביבה זכרית. ואני ככה אני מבין, ככה אני רואה, אבל יש לי הפתעה לכולם. בין שישי 22 ל-24, סביר מאוד להניח שהוא יפגוש או פוגש בקרוב את האישה שלו או שהיא קיימת, והוא יפתיע את כולם, כי יש פה סיטואציה להיריון ולידה בתוך החיים שלו, בעיתוי הנוכחי, כי הוא נמצא בגיל בינה כבר. גיל בינה זה אומר, תת המודע מודיע למודע במשפט נורא פשוט, באם אמא שלי באת לי עד לפה אתה והבחירות שלך. מעכשיו אני קובע ולא אתה. זה אומר, תת המודע יגיף כמו שיונג אמר, כל עוד שלא תעביר את תת המודע אל המודע, הוא ימשיך לנהל אותך ואתה תקרא לזה גורל. המערכת תקבע לו את הסיטואציה, שהיא, אתה יודע, יכולה להיות אפילו סיטואציה שבטעות משהיא נכנסה לרון, אבל בכללי, את הסיטואציה שנקראת הסיטואציה ההורמונלית, כי עכשיו כאילו צריך לבוא ילד, ויש פה איזשהו אלמנט שאין פה בכלל בחירה, ואם יש בחירה אני אהיה שמח בשבילו, למשל טופול, שהחזיק מעמד עם בת זוג, היא בכלל לא הייתה קשורה, אקי אבני למשל חי עם אישה היום, נכון? אקי אבני חי עם אישה...
מאיזה טופול אתה מדבר?
קנר, נכון? מה עשתה בזוגתו? היא ויתרה על הכל, והייתה אנונימית בתוך המציאות שלו.
טוב.
לא? לא?
נדבר על זה אחר כך.
אתה מכיר? היא הייתה אנונימית יחסית, היא לא הייתה איזה שחקנית מפורסמת או משהו בהוליווד, נכון? היא הייתה? מה אתה עכשיו? אוקיי. בסדר. לא, עזוב את המערכת הזוגית, אני מדבר על את מי אתה בוחר. ואיך קוראים לו, אקי אבני למשל, שבזוגיות ארוכה ועם שני ילדים כבר, שמחזיקה, לא יודע אם היא תחזיק, אבל היא מחזיקה כבר הרבה הרבה זמן, והיא די אנונימית. אז יש אנשים, יש כאלה ויש כאלה, אז יכול להיות שאצל טופול, לא יודע את התאריך לדע, ואולי אתה יודע משהו אחר, אבל יהודה לוי, אם הוא באמת, אם אתה שומע אותי, אז תנסה לבחור בתוך המציאות שלך, נשים שהן לא קשורות לנושא של משחק וכל המקומות האלה, בברנג'ה הזו של, איך קוראים לזה? הסלב והמי ומי, אלא די אנונימית בעניינים שלה ובאזורים שאני אמרתי, ובוא תספר לנו בקרוב מי זאת הבחורה הזו. אז שיהיה לך מזל טוב עוד לפני שאתה יודע. אוקיי, אז עכשיו אני אשמח מאוד שתעדכן אותי על מה שאמרת. אנחנו הולכים לדבר על מיניות, אחרי רעיון זוגיות ולידה. אני חושב שאתה יכול לקחת עכשיו את השרבית ולדבר עם, לספר לנו מה זה הדבר הזה. אני רק אשאל אותך שאלה. אחת הבעיות שאני יודע, בהיותי בגיל שלי, או פגשתי וחוויתי, לא מבחינה מקצועית, זה הנושא המיניות בזמן ההיריון. שיש הרבה, למשל הרבה נשים שמפחדות, חס ושלום, שהתינוק לא ייפגע, הפחד הזה, או הגבר אומר, מה, השתנתה לי, הגוף שלה השתנה, אני משהו לא מסתדר, ויש כאלה שבכלל זה עושה להם את זה, בכלל באותו זמן הם רוצים הכי הרבה מכולם. אז אם, אני אשמח אם תענה לי על זה, וכמובן, כך בגדול, קדימה זה הנושא.
בגדול לדבר. אפשר לדבר על שני הנושאים האלה, זמן רב ו... עבדך נאמן, אמרתי ללירון, נותן הרצאות בטיפת חלב לזוגות אחרי הריון ולידה. בזמן ההריון, בגדול, כל מקרה לגופו הוא שונה, אבל אם נעשה הכללות, אז בשליש הראשון של ההריון, יש די אימנעות מיחסי מין, גם בגלל פחד, גם בגלל...
שאתה אומר שליש זה 3 חודשים?
כן, כן. גם בגלל פחד, גם בגלל שהרבה מאוד נשים לא מרגישות טוב, יש להן בחילות, יש להן תופעות כאלה ואחרות של תחילת ההיריון. כשההיריון יותר מבוסס ותקין, הן עוברות את כל הבדיקות, שקיפות אורפית, מי שפיר וכו', אם יש במידה וצורך, תלוי בגיל כמובן, אז מרגישות יותר בנוח, ובשליש השני, בין החודש השלישי לשישי, יש יותר קיום של יחסים, יש אפילו נשים שמדווחות על עלייה בעוצמה של האורגזמה, בחוויית האורגזמה וכו'. ובשליש השלישי, שוב, חודש שישי עד שיעי עד הלידה, יש ירידה בתדירות, גם בהנאה, שוב, מסיבות של הבטן, של הגוף, שהוא כבר בועט מבפנים ולא מאפשר
אני חושב על משהו
יחסים וכו'. שוב, כל מקרה לגופו, וכל אישה והריונה ומיניותה. אחרי הריון גם, שוב, יש שינויים מאוד מאוד משמעותיים.
זה בגלל גם שבזמן ההיריון יש פציעה ויש תפרים וכו'. ויש מחזור של חודשיים.
אז זה נע בשלוש רמות. מרמה שהתחלת להגיד, פיזיולוגית, קו נטוי הורמונלית, שוב, חתך חץ הנקבים, אפיזיוטומיה, מה נעשה לאישה, האם היא ילדה בלידה רגילה, או
קיסרי,
וכו' וכו'. מעבר לזה, יש שינויים הורמונליים לא פשוטים, הרבה מאוד נשים הם עם מה שנקרא פוסט-פרטם בלוז, של דכדוך לאחר לידה, יש נשים עם דיכאון לאחר לידה, שחשוב לתת על זה את הדעת ולראות מה ואיך קורה, אם האישה מתפקדת או לא מתפקדת, סיבות הורמונליות בעקבות הלידה, שינויים הורמונליים, אסטרוגן, פרוגסטרון, הפרולקטין, נשים שמניקות, הפרולקטין מאוד גבוה, וכשפרולקטין גבוה, החשק נופל, אם המוצץ מתחת למיטה, אנחנו יודעים שכ-70% מהזוגות לאחר לידה, לא מקיימים יחסי מין תקופה ארוכה, מעבר לתקופה, אמרת חודשיים, 6 שבועות ויותר, שהרופא הגניקולוג, גניקולוגית, לא מאפשרים ולא מרשים במרכאות, לקיים יחסי מין כדי לא לפגוע בנרתיק. מעבר לסיבות האלה, שהן סיבות פיזיולוגיות, יש סיבות פסיכולוגיות, שמה האישה עוברת, והיא עוברת מלעסוק ב-being, לעסוק ב-doing, עובדת 24/7, כולל שבתות וחגים, והעשר עזוב אותי, תן לי לישון, בלי קשר למצב נפשי, שזה דכדוך או דיכאון וכו'. אם פעם אני הייתי מאמי, עכשיו אני לך תפני מדיח ומאמי זה... ופאפי הוא הקטנצ'יק או הקטנצ'יק. וכמובן מרכיב זוגי. לצערנו אנחנו יודעים שאחוז ניכר סטטיסטית, אפרופו התחלנו לדבר על גירושין בתחילת התוכנית, הרבה מאוד זוגות בשנים הראשונות של הילדים מתגרשים עקב שוב, ההיריון והלידה מכניס שינויים מאוד משמעותיים בזוגיות, עם התייחסות לסדר וניקיון, לחינוך הילדים, לכסף, לכל המרכיבים האלה, ליחסים ויחסי מין, כל המרכיבים האלה שהרכיבו את הפאזל עד היום, משתנים לחלוטין, ויש אור בבית, כולל שבתות וחגים.
כאילו זה כבר לא הזוג הזה של פוצי מוצי.
לא, לא.
מה שאתה אומר?
זה שמוציק שמוציק, אני יקה. אז חשוב מאוד, ופה, הגבר אמור להיות יותר רגיש לאישה, שעברה את ההיריון ואת הלידה, ויותר שניהם רגישים לצרכים של הילד, וכו' וכו', כדי שהם יוכלו לקיים בהתחלה אפילו outer course, לא inter course, מגע, חיבה, קרבה, אינטימיות, ומשם עם הזמן, בא לי יותר, בא לי פחות, בוא ננפנף מעל גחלי האהבה, וכן נקיים גם יחסים. כשאני יודע שלא להגיד לה, לא, 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 אל תעשי לי טובה, רק אם בא לך. וההפך.
לא, רגע, לא להגיד, אל תעשי לי טוב. לא הבנתי. לא, לא.
אני לא רוצה כל כך לקיים יחסים, אני עייפה, אין לי כוח, אין לי חשק, אין לי זה. אבל אני מכירה את הצרכים שלך, ומתוך זה אנחנו נעשה אהבה ביחד וקיום יחסים. לא בגלל שאני באמת באמת רוצה ובא לי ויש לי תשוקה, אני אוהבת אותך, מתה עליך, אבל חלק מזה זה המצב ההורמונלי שאני נמצאת בו בעקבות ההיריון והלידה, חלק מזה זה משפך החיים, העייפות וזה, ואני מבקשת, אל תהיה פולניה. מכיר את הסיפור על הפולניה?
אל תגיד לי, לא, לא רוצה, אל תעשי לי טובה.
לא, הפולניה ביקשה מבעלה פרחים, והוא לא הביא לה. עבר שבוע, אמרה, תביא פרחים, עוד שבוע לא מביא. לך בשוק בעשרה שקלים, תביא פרחים. לא... חודש עבר, תביא לי פרח, אחד, אחד. אחרי חודש ומשהו, הוא מביא לזר, נפלא, היא אומרת לו, לא, אני לא רוצה שתביא כי אני מבקשת, אני רוצה שזה יבוא מבפנים. בוא לא נהיה פולניות, נכיר את השוני, נבין מה עובר על האישה, ואז נדע מה היא מבקשת האישה, כדי שנוכל לענות לצרכיה, ולהגיע למיניותה לאט לאט, עד הילד השני. ושוב, בוא נגיד גם לגברים, רגע, עוד דבר חשוב, גם גברים, הרבה פעמים עלול להיות להם קושי, מי גבר, ואנחנו יודעים שגם גברים יש להם חרדה ודיכאון, אם הם נחשפו בחדר לידה,
אופ, ללידה. להיות בלידה, אני רוצה לשאול
להיות
אותך.
להיות בלידה יש גברים.
האם זה מותר?
מאוד מקובל ומאוד זה, וגם לא נעים לי להגיד לה שאני גדול עליי ולא זה, אז אני נכנס לשם, וכל הצוות הרפואי פונה, מסתובב ממנה אליי, רק שהתעלפתי וכו'. יש גם גברים שזה. יש גברים שבעקבות ההיריון והלידה, פחות יש... נמשכים לאישה עקב ההשמנה וכו' וכו'. וכולי, יש עוד המון מרכיבים.
אני חייב להתעכב בקטע הזה של להיות, כי אני מכיר כמה מקרים. הוא בא, לא מאמי, אני אין לי בעיה, אני אצלם, אני זה, והוא עומד בדיוק בקטע שהתינוק יוצא, ויוצא עוד כמה דברים יוצאים, וזהו, הוא לא יכל לגעת בה יותר. אז האם בכלל, בוא, עזוב אותך, עזוב, כי אתה לא יודע מה יקרה לך. האם יש המלצה שלך? אל תעשו את זה בכלל, כי הסיכון הוא קיים, ואז זה יכול להרוס לכם את הזוגיות. למה אתם צריכים לצלם?
שוקי.
כן.
אתה דיברת מקודם על אגו.
איזה אגו? אני מדבר על משהו שקורה לו. הגועל יצא, מה הוא יעשה עכשיו?
אתה...
אני לא, אני הייתי בסדר.
ובמסגרת האגו תאפשר לי לדבר, אז אני אגיד...
אתה מדבר עכשיו כל כך הרבה, אתה עוד עושה לי את זה, עכשיו אתה נהיית פולניה. אתה לא פייר.
נכון, אני לא פייר. יאללה. אני בעל מקצוע. לגופו של עניין, אם דיברנו על אגו, בין אחד לאפס, אז זה לא שחור או לבן, התחום שלי הוא ורוד, וזה עניין של הדו-שיח בין בני הזוג, כשכרגע האישה היא החוליה החלשה שצריך להיות רגישים אליה, ואם היא מבקשת שתהיה איתה בחדר לידה,
כן.
אתה לא חייב להיות... ישר מול הלידה הזה, אתה יכול להחזיק אותה, ולחבק אותה, ולא להיות שחור או לבן, לא להיכנס. ההמלצה היא, כל מקרה לגופו.
לא, רגע, די. אני יודע שאתה אומר לי את זה. עכשיו, בקטע הזה אני מבקש.
כן.
תהיה בצד, תחבק, תנקל את השפתיים שהם יבשות, תעשה הכל. עצם הידיעה שיכול להיות אפילו אחוז אחד, אחוז אחד, בלי עכשיו עניין של גוף השני, מה היית ממליץ? עזוב רגע את הקטע הזה, בגדול. פסיק אחד קטן, של מישהו שחושב שהוא, זה יעבור לו בשלום, לא עבר לו בשלום. האם אפשר לבוא ולהגיד, תימנעו, עדיף, המלצה, תימנעו. תכירו את עצמכם לפני זה, אבל תימנעו כי זה יכול לפגום בזוגיות שלכם. יש כזה דבר? אפשר להגיד את זה?
אם הגבר אומר, הוא פרו-אקטיבי ואומר, תשמע, אני חושש בזה שאני, ההיחשפות הזאת יכולה לעשות לי טראומה, יכולה לעשות לי חוויה קשה וכו', נדבר עם זוגתו ונקבל את אישורה והסכמתה, מי זה שהיא
לא,
תגיד...
לא, הוא צריך להיות בעלידה, אבל בצד השני...
מי
לא...
נגיד שהוא לא ייכנס, דרך נגיד אתה תהיה בצד השני, דרך שנגיד גם אם אתה בצד השני וקשה לך, אני מסכימה שתצא כדי שלא תחווה ותגיע לקצה.
אני אגיד שוב, תהיה תמיד עם הבת זוג שלך.
נכון, כי כרגע הבת זוג היא שוב החוליה שצריך לתת אליה את הרגישות ואת הדעת.
טוב, אז אני רוצה כאיש מקצוע גם להגיד משהו, שאני הייתי, אם אני אראה בחור שהוא יליד שני לחודש, אני אגיד לו, תהיה לידה ואל תהיה בפרונט. ואם הוא ראשון לראשון, כנראה שאתה יכול להיות בפרונט. יאללה, שיהיה. נכון, כל אחד לגופו של עניין.
ואני אגיד לו שוקי צודק, אבל אם קשה לך בפרונט, אז תהיה ראשון להיות מאחוריה. כי אתה מהראשון
אתה לראשון. אתה ראשון לראשון, הבנתי אותך. טוב, אז... יש לי שאלה, לירון, את תקשבת עכשיו לדוקטור עידן מיליצ'ר, והוא אמר דברים, ואת בהיריון, איזה חודש?
שמיני.
ברוך השם, כן. אז ככה לסיום, הכרת בחור, התחתנתם, אהבה גדולה, היית בהיריון, שינויים פיזיולוגיים, גוף, את שומעת עכשיו את עידן, לסיכום. תגידי משהו ממה ששמעת. אם אין לך, אז בסדר, נסכם.
האמת, מבלי לחוות, אני יכולה ממש להבין כל דבר שאמרת, לגבי כל השינויים שעוברים גם במערכת יחסים, גם בגוף, גם הורמונים, החיים משתנים, הפאזל מתבלגן, וצריך לדעת להיות חזקים, לחבר את כל החלקים עוד פעם.
את לא נתקלת בקטע הזה שבן הזוג שלך פתאום, כי יש גברים שפתאום האישה השתנתה לו, אז מה, והיא שמנה, אנחנו בסדר.
אז אני יכולה להגיד לך שעליתי חצי מהמשקל שהייתי.
איזה גדול. מותר גלידו, תבי, מותר הכל.
אני אוכלת הכל, לא הקטתי פעם אחת, לא היה לי בחילה, לא צרבת, לא זה, אני אוהבת הכל.
בבריאות.
אבל אני יודעת שאני הולכת לעבוד קשה.
אחר כך.
כן.
כן, ברור.
אולי ניפגש עוד שנה.
לא, הלך לה, אני בטוח.
לא, ניפגש עוד שנה, שהיא תהיה בהיריון השני, כי אמרה, לא הלך לי לעבוד קשה, אז אני אעשה את זה אחרי הילד השני.
לא, לא, אבל אני יכול להגיד לך, לפי התאריך לידה שלה, בגלל שהיא פרפקציוניסטית והכל, עזוב אחי, תירד, תעשה ספורט,
אני אגיד, מעבר לפרפקציוניזם, אני אגיד שוב, לירון, שנינו מאחלים לך באמת.
נכון.
לידה קלה.
אמן.
ונעימה.
כן.
ובמסגרת מקצועך, אין לי ספק שתעצבי לא רק את ביתך, אלא גם את זוגיותך ומשפחתך, בהתאם לרוחך.
ואני אוסיף, מבחינה מקצועית שלי, שאת בעיסוק הנכון, ואת מדויקת להפלי. אני כן יודע שאת בשלב מסוים גם תנסי ללמוד את תחום הטיפול. אני חושב שאת כן תגיעי באיזשהו אלמנט שקשור בתרפיה, באומנות או פסיכודרמה, או דומה. זה יהיה לדעתי עוד עיסוק שאת תגיעי בו. ומי ששומע אותנו, אני הייתי מציע לו להזמין, כי אני בדרך כלל לפני שאני לוקח איש מקצוע, אני שואל תאריך הלידה שלו. אז יש לך תאריך לידה שהוא מדויק בדיוק למה שאת עושה, ואם תעשי, סביר מאוד להניח שתעשי אותו נפלא ומאוד טוב, ואת אפילו מביאה מזל למקום שאת עושה. זה נקרא יד טובה. קוראים לזה יד טובה. אז גם תזכירי את הטיפ הקטן הזה בתחום הטיפול. אני מאחל לך בהצלחה.
לפני הדריכלות חשבתי ללמוד פסיכולוגיה.
הנה, אז אנחנו, את רואה,
אני מטפלת מבלי...
כן, אז...
אני מטפלת מהצד.
כן, אז זאת אומרת, זה היה שם.
כן.
יופי לנו. אז קודם כל תודה לירון שבאת, מאיפה הגעת אלינו? מרחובות.
מרחובות.
קודם כל, נסיעה טובה שיהיה לך, צי בזהירות. וחברי היקר, תרשה לי להגיד עידן, ולכם דוקטור עידן מיליצ'ר.
עידן. לא, בבית קוראים לי בוינה.
בוינה. אז בוינה, אני בבית. תודה על היותך ועל זה שאנחנו נמשיך ואנחנו נדבר. אז שוב אני אומר, כל מי שאני עונה לו, או כל מי שכותב שאני שולח לכם, שתשלחו את השאלות בוואטסאפ, אז אני מבקש שתשתפו. תשתפו, כי אני אומר, יד רוחצת יד. אנחנו נמצאים פה, אנחנו עונים לכם לשאלות, אנחנו נותנים גם בזמננו עבורכם, נשמח שתיתנו גם מהזמן שלכם, בלחיצה אחת קטנה, ופשוט לשתף את החברים שלכם, בלי עין הרע אנחנו הולכים, וזה בסדר, הם עושים את זה. אז שיהיה לכולנו המשך יום נעים, נכון?
תודה רבה.
ביי בינתיים.
ושיהיה שוב בהצלחה.
תודה.
אמן, לדני.
ועוד פעם בהצלחה.
ביי.